קשת, כל שידורי תורה. היום יש לנו שיעור, סדרת שיעורים, של הרב יצחק לוי בנושא ירושלים, ירושלים בתנ"ך.
שלום. בשיעור זה אנחנו מתכוונים לדון בבחירתה של ירושלים על ידי דוד המלך. מה ייחודיותה? שאלה יסודית שנשאלת בעקבות פרשת העקדה, שבה בעצם התורה כבר רומזת על המיקום העתידי של המקדש, שהרי אברהם אבינו קורא למקום השם יראה, ומוסיפה התורה אשר יאמר היום בהר אדוני יראה. מכאן אנחנו למדים שהמקום של העקדה הוא בעצם המקום העתידי הצפוי של המקום שבו שלוש פעמים שנה יראה כל זכורך, פני אדון השם צבאות. כלומר, המקום שיעלו אליו לרגל. ובהתחשב בעניין הזה, זאת אומרת שהתורה כבר רומזת שיש קשר בין העקדה ומקומה למקום העתידי של המקדש. אנחנו באים לשאול את עצמנו האם הדבר הזה ידוע לבאי הארץ, האם כשיהושע כובש את ארץ ישראל, האם הוא יודע על המיקום המדויק של העקדה? לשון אחרת, על המיקום העתידי של המקדש. אנחנו רוצים לטעון שהדבר הזה איננו ידוע. והיות הדבר הזה איננו ידוע, אז הניסוח המדויק של השאלה זה מדוע דוד מגיע לירושלים? הרי אין בירושלים בשלב הזה שום דבר מיוחד. מכניסתם של בני ישראל לארץ מימי יהושע ועד ימי דוד, לירושלים אין משמעות מיוחדת, זאת לא עיר בעלת חשיבות נפרדת. הכתובים אינם מתייחסים אל ירושלים כאל מקום מרכזי כלשהו. ולכן הניסוח המדויק של השאלה הוא, מה פתאום דוד מגיע לירושלים? הרי בשמואל ב' בפרק ה', לא כתובה מילה אחת ולא שתיים על התגלות, על נבואה, על שאלה באורים ותומים. דוד לא נמצא בכל המקומות האלה. דוד לכאורה בוחר מרצונו בירושלים, מלמטה. הרי לכאורה היה פשוט ביותר, שלושה פרקים לפני כן, בשמואל ב' בפרק ב', דוד שואל בשם, האם לעלות לחברון? האם האלה באחת היהודה, באחת הרי יהודה? עונה לו השם, עלה. אנה האלה? אומר השם חברונה. אמר דוד הולך לחברון על פי השם. והרי חברון היא בירת מלכות יהודה. מה יותר פשוט מאשר משלב זה ואילך להחליט שירושלים מפסיקה להיות עיר הבירה. שסליחה, שחברון מפסיקה להיות עיר הבירה של יהודה בלבד, ומתחילה להיות עיר הבירה של כל ישראל. אנחנו רוצים לטעון שזה בדיוק מה שדוד איננו מעוניין. דוד איננו מעוניין בעיר שהיא עיר שבטית, ששייכת לשבט מסוים. דוד מעוניין במקום, ועל כן הוא בוחר את ירושלים, שבשלב הזה הוא מקום שהוא כובש אותו מידי היבוסים, לכן אף שבט לא יושב בו. ירושלים מצויה בגבולה הדרומי של נחלת בנימין, בגבול עם נחלת יהודה. למה דווקא להגיע לירושלים? למה דווקא בנימין ויהודה? אנחנו רוצים להציע שלושה טעמים. טעם הראשון, שבעת הזאת אלו שני השבטים היריבים ביותר. אומר הנביא בשמואל בפרק ג' ותהי המלחמה ארוכה בין בית שאול ובין בית דוד. שאול בנימין, דוד יהודה. דוד לוקח את המקום שפוטנציאלית שני השבטים היריבים ביותר רבים עליו ורוצה בעזרתו לאחד את כל ישראל. נקודה שנייה, בנימין ויהודה מייצגים, אפילו באופן סמלי, את בני רחל ובני לאה. ודוד מעוניין גם בדבר הזה לסמל את החיבור של שני השבטים שבנו את בית ישראל, בני רחל ובני לאה. נקודה שלישית ואחרונה בהקשר הזה, שבט יהודה הוא השבט של המלכות, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק בין רגליו. ואילו שבט בנימין הוא שבט שמייצג את השראת השכינה. וירושלים מהותה היא מקום שמחבר מצד אחד את עיר המלכות של כל ישראל עם מקום המלכות של הקדוש ברוך הוא כביכול, עם מקום המקדש. על כן, זה החיבור של ירושלים, מלכות ומקדש, יהודה ובנימין. כמובן אפשר לצרף לכך את העובדה שהעיר היא עיר נוכרית, נמצאת במקום יחסית מרכזי, בעצם כיבושה דוד משלים בעצם את הכיבוש מידי היבוסים באזור ההר, ומחבר את האזור של יהודה אל האזור של בנימין ואפרים יותר צפונה. דוד לא נזקק להוציא שום שבט על מנת לבחור בעיר הבירה. השלב הבא, אחרי שדוד מצליח לנצח את הפלישתים פעמיים בעמק רפאים, מעשה הראשון שדוד עושה אותו כמלך על כל ישראל הוא להעלות את הארון. יש בזה שני חידושים גדולים. חידוש הראשון, זאת עצם ההתעניינות שלו בארון, הרי בעקבות נדודיו של הארון אצל הפלישתים, והמכה הגדולה שהוא עושה בבית שמש. אהרון נמצא בקריית יערים, אבל אף אחד לא מתעניין בו. דברי הימים א' בפרק י"ג כתוב, כי לא דרשנוהו בימי שאול. לא נדרש אהרון, אהרון נמצא במקומו, מפני שאהרון באמת הורג. ודוד מעז לראשונה להתעניין באהרון. והראיה שגם בפעם הזאת, המחיר הוא נורא, וזה מותו של עוזה כשאהרון נופל. חידוש השני אולי גדול יותר. אם כבר לוקחים את הארון, ההיגיון הוא להחזיר את הארון למקומו. הארון מקומו הוא במשכן. כרגע הבמה הגדולה מצויה בגבעון. הגיוני מאוד להחזיר את הארון כרגע לגבעון. והנה אנחנו רואים שבאופן מעניין, דוד לא מחזיר את הארון לגבעון, לא מעלה אותו לגבעון, דוד מעלה אותו לירושלים. למה שאהרון יהיה בירושלים? הרי לפי טענתנו דוד אינו יודע כרגע את מקום המקדש. אלא דוד מעוניין כבר לסמן שירושלים, הוא מקווה, הוא מתפלל, הוא משתדל, עתידה להיות מקום מחבר את מקום עיר המלכות לבין מקום המקדש, לבין המקום של הקדושה. ועל כן דוד מעלה את הארון לירושלים דווקא. דוד איננו מעוניין בעיר בירה מלכותית גרידה. דוד מעוניין בעיר בירה שהיא תהיה מסד למקום העתידי של המקדש. השלב הבא אחרי שהוא מעלה את הארון, זה לבקש לבנות את הבית, ודוד מנסח זאת, כך אנוכי יושב בבית הרזים, והארון אלוהים בתוך העירייה, יש פה משהו לא ראוי, אני יושב בבית קבע, ואהרון באוהל, זה לא דבר שראוי, זה לא דבר שהוא נכון כלפי אהרון. דוד כך מבקש לבנות את המקדש. ומעניין שדברי הימים ושמואל לא מתארים באופן זהה את הסיבה שבגללה אין דוד יכול לבנות את הבית. בדברי הימים, גם בדברי הימים א' פרק כ' ב' וגם בפרק כ' ח', נאמר מפורשות למה דוד אינו יכול לבנות את הבית, מפני שהוא שפך דמים רבים. על אילו דמים מדובר, הכתוב לא אומר מילה וחצי מילה. ניתן להעלות על הדעת שמדובר בפשטות על דמי האויבים, ודוד נאלץ על מנת להקים את ממלכת ישראל להילחם באויבים ולהרוג אותם. לפי הבנה הזאת, דוד מצטווה לא לבנות את הבית, מפני ששפיכות דמי ובניין בית, הם תרתי דסתרי, הם שני דברים סותרים. אין טענה אישית לדוד בעניין הזה, אבל ישנה אמירה שמי ששופך דמים, אין ביכולתו לבנות את הבית. איזושהי הרחבה כביכול של התורה, למה שנאמר על המזבח. ואם מזבח עבדים תעשה לי, לא תבנה את אין גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. אומר מדרש על הלכה על אתר, שמצוטט על ידי רש"י שם, לא יונף המקצר על המעריך. המזבח מעריך ימיו של אדם, החרב מקצר את ימיו של אדם, לא יונף המקצר על המעריך. והרחבה לדבר הזה, שזה לא רק לגבי המזבח, אלא עצם בעניין המקדש, צריך לעשות על ידי מישהו שלא שפר דם. זאת הבנה פשוטה ואולי עיקרית. אבל קיימות הבנות נוספות. האם מדובר על הדמים של מלחמות הפנימיות בין אבנר לבין יואב למשל? הרד"ק מעלה אפשרות, למרות שהדבר הזה יוצר בעיה מבחינת התאריכים, שמדובר על דמי אוריה חיתי. אם מדובר על דמי אוריה חיתי, ברור שיש פה הפניית אצבע מאשימה כלפי דוד עצמו. דוד במעשה שלו שגרם להריגתו של אוריה, הוא בעצם איננו יכול לבנות את הבית. אבל מעניין שבשמואל ב' בפרק ז', הנימוק הזה לא מופיע. שם האמירה היא אחרת לגמרי. ואף על פי שהדברים אינם מפורשים, הם רמוזים. שמואל בפרק ז', שדוד מבקש לבנות את הבית, אז התשובה הישירה של הקדוש ברוך הוא שלכאורה, הקדוש ברוך הוא לא זקוק בבית. הוא מתהלך כל השנים הללו בעול ומשכן, בין השבטים, הוא לא זקוק לבית. לא רק זה, אלא הקדוש ברוך הוא אומר לדוד, השם לקח אותו מאחר רצון, ונלחם את מלחמותיו, וניצח את ניצחונותיו. ואז אומרת הנבואה כך, אני קורא בשמואל ב' בפרק ז', פסוק י' א', ולמין היום אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל, וניחותי לך מכל אויביך, והגיד לך אדוני, כי בית יעשה לך אדוני, כי מלאו ימיך, ושכבת את אבותיך, והקימותי את זרעך אחריך, אשר יצא ממאיך, והכונתי את ממלכתו, הוא יבנה בית לשמי, וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. כלומר, דוד מצטווה לכאורה, ונאמר לו שהשם יבנה לדוד בית. כלומר, דוד מבקש לבנות בית מקדש לשם. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, הוא רוצה להתנות את בניין המקדש בבניין בית לדוד. מהו בית לדוד? בית לדוד זוהי שושלת מלכות. בית לוי פירושו של דבר שבנו של המלך ימלוך אחרי אביו. והרי אנחנו יודעים, הגמרא באוריות אומרת, אין מושכים את המלכים אלא למעיין, כדי שתהיה מלכותם נמשכת. המלכות בהגדרה היא המשכיות, היא זרימה תמידית, שהבן מולך אחרי אביו. וזאת ההבטחה שנאמרת פה לדוד. זה לא רק שזה תנאי, אלא בעקבות בקשתו של דוד לבנות בית לקדוש ברוך הוא, השכר שדוד מקבל, זה מה שנאמר אחר כך בפסוק ט"ז, ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך, כסאך יהיה נכון עד עולם. וכמה יפה לראות בפרק הזה איך הכתוב עושה שימוש מגוון במילה בית. הרי הכתוב מתחיל בזה שדוד יושב בבית הרזים, מדובר על ביתו. דוד מבקש לבנות בית לשם, מדובר על בית מקדש. הקדוש ברוך הוא מתנה את בניין המקדש בבניין בית לדוד, שמדובר על שושלת מלכות. כלומר, שושלת מלכות היא התנאי לבניין של הבית, שהרי מלכות השם מתגלה בעולם על ידי מלכות בשר ודם, והדרישה היא, והשכר שדוד מקבל אותו על עצם הבקשה לבנות את הבית, הוא זה שתהיה לו שושלת עד עולם. מבחינת דוד, הוא מאוד מודה לקדוש ברוך הוא על היענות לגבי עצם בניין הבית ועל השושלת, אבל דוד חלם כל חייו לבנות את הבית. אנחנו נראה בעיקר בפסוקים בדברי הימים, כי אין דבר אחד שדוד לא עשה אותו על מנת לקדם את הבניין. חוץ מן הבנייה עצמה שנאסרה עליו, אין דבר אחד שדוד לא עשה אותו לקדם את בניין הבית. זה מתחיל כמובן בחיפוש ובגעגוע. דוד עצמו אומר בתהילים קופלמד ואת שיר המלות, זכור אדוני דוד את כל עונותו, שנשבע לאדוני נדר לאביר יעקב אם אבוא בו אל ביתי, אם אעלה על ארץ יצועי, אם אתן שנת לעיניי לאפפיי תנומה, עד אמצא מקום לאדוני משכנות לאביר יעקב. כן, דוד לא ישן עד שימצא את המקום. דוד מגלה את המקום, קונה את המקום, בונה מזבח במקום, מכין את תוכניות הבנייה, מכין את הפועלים בעלי המלאכה, מכין את חומרי הבנייה, מכין אפילו משמרות ומעמדות של כהנים ולוויים שעבדו במקדש לכשייבנה. זאת מסירות נפש. אותה מסירות נפש שבעצם דוד, לפחות על פי המדרש, חז"ל שואלים מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, לשלמה לא כתיב, לדוד כתיב, כיוון שמסר את נפשו על הדבר, הבית נקרא על שמו, על שם מסירות הנפש הזאת. נזכיר רק פרט קודם, שכשדוד כובש את העיר, ישנו מקום אחד שהוא משאיר מחוץ לתחום. במקום הזה הוא גורן הרבנה היבוסי. וחז"ל באים אליו בטענות, אתה הלכת לכבוש ארצות רחוקות, ארם נהריים, ארם צובה, וסמוך לפטרין שלך לא הורשת. דוד עכשיו מבקש לבנות את הבית, נאסר עליו לבנות את הבית, הן בגלל שפיכות הדמים, איך שלא נבין אותה, והן בגלל שעדיין אין שושלת קבועה של מלכות. דוד מוסר את נפשו כדי לקדם את העניין. השלמת התהליך הזה הוא באותה התגלות מיוחדת שקורית בגורן הרבנה היבוסי. ואנחנו נעזר בדברי הימים א' בפרק כף א' כדי לבחון את מהות הפרשה. הפרשה היא סבוכה. דוד מצטווה לספור את ישראל, למנות את ישראל, על ידי הסתה. עומד שטן על ישראל ומסית את דוד למנות את ישראל. דוד מתעקש, למרות שיואב מתנגד, אכן להשלים את המשימה הזאת. דוד מונה את ישראל, לא רק את ישראל, את שולפי אחרי, את החיילים. והדבר הזה תמוה מאוד, אין ברקע שום מלחמה. כרגע לספור את החיילים כשאין מלחמה, זה דבר לא פשוט. אומר הרלב"ג, דוד שם בשר זרועו. דוד באיזשהו מובן התגאה בצבא הגדול שיש לו, בעוצמה הגדולה שיש לו. והוא מבקש, בעקבות הדבר הזה, בעצם לדעת את גודל צבאו. יכולה להיות עוד בעיה בספירה, שנדמה לי שהפרק שלנו היא פחות בא לידי ביטוי, אבל באופן עקרוני, זאת העובדה שכשאתה מתעניין, אתה סופר את הכמות. וכמות היא בדרך כלל על חשבון האיכות. ברגע שאתה סופר מספר של אנשים, אתה כביכול מבטל את הייחודיות של כל אחד ואחד. דוגמה קיצונית לדבר הזה זה אופן שהגרמנים עם שמם כתבו מספרים על זרועות האנשים, ובאמת התייחסו להם כאל מספרים, לא כאל אנשים. זה לא רק היה אמצעי טכני כדי לקרוא לאנשים, אלא במהות היו לפניהם מספרים ולא אנשים. זה ניצול קיצוני של הכמות על חשבון האיכות. בכל אופן, ההבנה העיקרית שדוד שם בשר זרועו, מפני שהוא רצה לדעת כמה הצבא גדול. דוד מבין מיד שהוא חטא, והוא אומר בדברי הימים א', פרק כ"א, פסוק ח', ויאמר דוד אל אלוהים, חטאתי מאוד אשר עשיתי את הדבר הזה, ועתה, העבר נא את עוון עבדך כי נזקקתי מאוד. אז קורה דבר מדהים שלא מצינו כמותו בשום מקום אחר, שהקדוש ברוך הוא מציע לדוד לבחור את העונש. ויש כאן שלוש אפשרויות. האם יהיה פה שלוש שנים רעב, האם שלושה חודשים מלחמה, או האם שלושה ימים דבר. דוד המלך בוחר בדבר. הדבר הוא הדיבור, זה סוג של קשר ישיר ביותר עם הקדוש ברוך הוא. אפשר להניח שכמלך לא רעב ולא מלחמה מאיימים עליו כל כך, דבר זאת פגיעה ישירה. ולשונו לדוד, ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד אפלנה ביד אדוני, כי רבים רחמיו מאוד, וביד אדם על אפול. ואז ישנו דבר בישראל, ונופלים בשלב זה 70,000 איש, והשם שולח מלאך לירושלים להשחית אותה. מהי השחתה של ירושלים? מה ירושלים אשמה? מה אשמתה של ירושלים שיש פה איום על קיומה? יש לומר שירושלים מבטאת את עיר המלכות של דוד, בעצם את אותו דבר שדוד בחר אותו, ולכן אני משתמש פה בלשון של הגמרא מסכת סוטה לגבי אדם שמתגאה, כביכול אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור פיפה אחת. אם זאת המציאות, אז אין מקום לירושלים. ולכן השם שולח מלאך להשחית את ירושלים. ואז דוד עושה את עיניו, רואה את המלאך בין הארץ ובין השמיים, וחרבו שלופה בידו. ואז אומר דוד, הלא אני אמרתי לנות בעם, ואני הוא אשר חטאתי והרי הרעותי, ולעצון מעשו, תהי נא, אדוני אלוהי, תהי נא ידך בי, ובבית אבי, ובעמך לא למגפה. ואז, ברגע שדוד מוכן לא רק לבטל את החיים שלו, הוא אומר, תהי נא ידך בי, פירושו, שהדבר יהרוג אותי, אבל דוד לא מסתפק בזה שהוא מוכן למסור את נפשו. תהי נא ידך בי ובבית אבי, כלומר גם בשושלת שמי אבא ואילך, כביכול אותה שושלת שהובטחה לדוד על עצם בקשתו לבנות את הבית, דוד מוכן כרגע לוותר עליה. דוד מוכן כאן להכפיף את עצמו באופן מוחלט לרצונו של הקדוש ברוך הוא. וברגע שדוד מוכן לכפיפות המוחלטת הזאת, אז אומר הפסוק, אני בדברי הימים א', פרק כ"א, פסוק י"ח, ומלאך אדוני אמר אל גד לאמור לדוד, כי יעלה דוד להקים מזבח לאדוני בגורן ארנון היבוסי. ואכן דוד עולה בדבר השם, ובמסע ומתן הוא קונה את הגורן מידי ארנון היבוסי. מעניין כמובן להשוות בין סכום הקניין בספר שמואל, שהוא 50 שקלים, לסכום הקניין בספר דברי הימים, שהוא 600 שקלים. ואכן על פי חז"ל, דוד כביכול קנה את הגורן מכספי כל השבטים כולם. זה קניין שכל השבטים שותפים בו. ואז, בעקבות הדבר הזה, דוד בונה מזבח במקום, דוד מעלה עולות ושלמים במקום וקורא על השם, ואש מן השמיים יורדת ועונה על מזבח העולה. בעקבות ההתגלות הזאת, אומר דוד, ויאמר דוד, זהו בית אדוני האלוהים, וזה מזבח לעולה לישראל. שעל פי הבנתנו, זוהי הפעם הראשונה שדוד מגלה באופן מדויק את מיקומו של המקדש. לראשונה, הקדוש ברוך הוא הראה לו את המקום. אנחנו רוצים לעשות עכשיו להסביר את המהלך כולו. טענתנו היא כי הבחירה של ירושלים היא בחירה במספר שלבים. השלב הראשון, כפי שאמרנו, דוד בוחר את העיר מכוח היותו מלך המעוניין לאחד את כל השבטים סביבו. הבחירה הזאת היא בחירה מלמטה. היא לא בחירה אלוקית, היא לא בחירה על ידי נביא, היא לא בחירה על ידי התגלות, היא לא בחירה בשאלה של הורים ותומים, היא בחירה מכוח המלכות והאחדות. דוד מיוזמתו בוחר את המקום וקורא אותו לעיר בירה. השלב הבא שדוד עושה כל מה שביכולתו לקדם
את קומת הקודש, מעל הקומה של המלכות. ולכן שלב ראשון הוא מעלה את הארון. שלב שני הוא מבקש לבנות את הבית. נאמר לו מפורשות שהוא לא יוכל לבנות מסיבות שונות. דוד לא מוותר. דוד מוסר את נפשו על מציאת המקום, על קניין המקום, על בניין המזבח במקום, על חומרי הבנייה, על בעלי המלאכה, על המשמרות והמעמדות. דוד מוסר את נפשו לבניין של המקום. ואז בפועל בפרשת הגורן, בספירה הזאת שבה דוד מוסת למנות את ישראל, דוד חורג מן הגבולות הראויים. דוד חורג מן הסמכויות שלו. ואז יש מגפה גדולה, דבר גדול, שדוד בוחר בו. ובעקבותיו, דוד מוכן לבטל לחלוטין את עצם קיומו וקיום שושלת בית אבא. ברגע דוד שמוכן להתבטל, הקדוש הוא מגלה לו את המקום העתידי של המקדש. אם בחירת העיר הייתה פועל יוצא של בחירתו של דוד מכוח האחדות והמלכות, ההגעה למקום המקדש היא פועל יוצא של מסירות נפש של דוד ושל אחדות. מסירות נפש פעמיים. מסירות נפש פעם ראשונה, בעצם ההשתדלות של דוד לעשות את כל מה שביכולתו שיבנה הבית, גם אם הוא יודע מראש שלא הוא יבנה. ואילו מסירות נפש פעם שנייה, שהוא מוכן למות, שהוא מוכן שהדבר יפגע בו ובבית אביו בעקבות חטאו. ברגע שהוא מצד אחד מוכן למסור את הנפש, ומצד שני הוא עושה את זה מתוך אחדות, כי הוא קונה את המקום, את הגורן, מכספי כל השבטים כולם. ברגע ששני הדברים האלה קורים, הקדוש ברוך הוא מצידו, הוא הבוחר את המקום של המקדש. לא האדם בוחר את מקום המקדש, אלא הקדוש ברוך הוא. לכן שלב ראשון, האדם בוחר את העיר. מסירות הנפש, האחדות, הוא מגלה את מקום המקדש מתוך התבטלות גמורה. אבל מי שבוחר במקום המקדש הוא הקדוש ברוך הוא. יש עוד שלב שלישי, שלא ניגע בו כרגע, שהוא קורא בימי שלמה, ששלמה הוא הופך את ירושלים כולה למקום אשר בחר השם בפועל. שיש עיר שבתוכה מקדש, והבחירה היא עיר שבתוכה מקדש. השלמת השיעור אני רק רוצה לרמוז, כי לפי אני יודעתי, הכתובים כאן רומזים למהלך שתקף מאוד בדור שלנו. גם לתנועה הציונית להבדיל, לקח הרבה מאוד שנים עד שהגיעו לירושלים. כשם שלעם ישראל בכיבוש הארץ לקח יותר מ-400 שנה עד שדוד כובש את העיר. הרב נר זצ"ל אחרי מלחמת ששת הימים שאל שאלה נוקבת, איך יכול להיות שמלחמת השחרור עם ישראל לא הגיע לכל ירושלים? עם ישראל השאיר בעצם את העיר העתיקה והר הבית ועיר דוד לירדני. ואילו מלחמת ששת הימים זכינו לחזור לשם. תשובת הרב נריה הייתה שבמלחמת השחרור היה פילוג עצום, במלחמת ששת הימים הייתה אחדות עצומה. וראינו זאת במו עינינו. לראות את מנחם בגין ואת לוי אשכול יושבים בממשלה אחת, נזכור פרשיות כמו אלטלנה שבה יהודים לוקחים נשק, מכוונים נשק, הורגים 17 יהודים. סזון, שיהודים מוסרים יהודים אחרים לבריטים, מעיינים אותם, מגלים אותם, הורגים אותם, ומוצאים את הדרך להתאחד אחר כך. אומר הרב נריה, אז עם ישראל חזר לירושלים כולה. ובגשותכם אני רוצה להמשיך את המהלך של הרב נריה. ונדמה לי שכשם שכשדוד כובש את ירושלים, ישנו מקום אחד שאין הוא כובש אותו, ומשאיר אותו בידי הרבנה היבוסי, כך במלחמת ששת הימים, עם ישראל משאיר את הגורן בידי הרבנה היבוסי. הוא מוסר את המפתחות של הר הבית, של הר המוריה, לידי ההקדש המוסלמי. ואם אנחנו כנים בדברנו, זהו המקום הרוחני שאנחנו מצויים בו כרגע. למרגלות ההר. אם אנחנו כנים בדברנו, אז מה שנדרש על מנת לעלות לחלק העליון של ההר, אלו שני דברים. אחד, מסירות נפש, והשני אחדות. בעל הספר הכוזרי מסיים את ספרו שירושלים תיבנה כשיתבוא אלי ישראל בתכלית הכוסף. ויחד עם זאת הדבר הזה צריך להיות על ידי אחדות, על ידי אהבת חינם, על ידי צדק, כתיקון של הגורמים שהביאו לחורבן הבית הראשון והשני. שלום, שלום.